טוב, אנחנו הגענו למשנה בדף קוף מבב עמוד א' מסכת שבת. שובר אדם את החבית לאכול ממנה גרוגרות. כן, מותר לעשות כדי לאכול ממנה את הגרוגרות. אם החבית סתומה בגרוגרות, מה זה גרוגרות? טעינים יבשות. אז מותר לשבור חלק ממנה על ידי סכין או סייף, למרות שזה לא כלי המיועד לכך, כדי להוציא את הגרוגרות ולאוכלם. למרות שיש בזה, אתה עושה פתח, אז בכל אופן כאן מותר, כי רש"י אומר כי זה קלקול. ומקלקלין בדף קוף ממו ועמוד א' במשנה. כן? אז רש"י אומר כאן דבר שכל הראשונים תוקפים אותו. הוא אומר, כיוון שזה מקלקל, כל המקלקלים פטורים. אז הם אומרים, נכון, אבל זה פטור, אבל אסור. אז הר"ן מנסה ליישב את רש"י ואומר, הכוונה, כל המקלקלים פטורים אבל אסורים, מקום של כבוד השבת ועונג השבת, יתירו. באמת, סתם ככה, לא יתירו מקלקל. מקלקל זה רק מוריד את האיסור של דאורייתא. אם כן, שובר אדם את החבית כדי לאכול ממנה את התאנים היבשות, ובלבד שלא יתכוון בשבירה שלו לעשות כלי. לא יעשה נקב עגול ויפה כדי שזה ייראה יפה, אלא כלאחר יד, זה כל היתר לפתוח קופסאות וסקיות של אוכל. כל הדברים האלו אנחנו מתבססים על הדבר הזה. אנחנו נראה כאן. הלאה. ואין נוקבים מגופה של חבית, כן? אין נוקבים מגופה של חבית, כן? אם הוא מתכוון, מה האיסור, בעצם רש"י אומר, אם אתה עושה נקב מסודר, זה משום תיקון כלי, אז זה נחשב גמר מלאכתו של הכלי, לכן חייבים משום מה כבפטיש. יש אומרים משום בונה, בכל אופן, זה דווקא לאותם שיטת ראשונים שאומרים שיש בניין וסתירה בכלים. רש"י כאן אומר משום מכה בפטיש. נראה את זה עוד מעט ברש"י. ואין עוקבים במגופה של חבית. מה זה המגופה? יש כיסוי לחבית שמחברים אותה תמיד בטיט. למה אנחנו לא נוקבים במגופה? כיוון שאתה עושה כאן פתח. אז יש לנו איסור לעשות פתח, זה דברי רבי יהודה. מה תעשה? תוריד את כל המגופה. וחכמים מתירים לעשות נקב במגופה, שאין הדרך לעשות פתח בחבית בצורה כזאת. אז לכן, אין כאן גמר כלי, מותר לעשות כך בשבת. הגמרא תסביר מה נקודת המחלוקת בין רבי יהודה וחכמים. ואם הייתה נקובה, אם היא הייתה נקובה, לא ייתן עליה שעווה. כן, ובלבד שלא, אומר החכמים מתירים, ולא יכוון המצידה. כן, אם הוא עושה את זה מהצד, ודאי רוצה לעשות פתח, מהצד של החבית. דיברנו על המגופה, זה למעלה. מהצד של החבית, או נראה בגמרא, מהצד של המגופה, ודאי זה פתח בשביל להוציא את היין. אז זה לא יכול לעשות באופן שבדרך כלל לא עושים פתח. בדרך כלל מה עושים בחבית? לפעמים עושים נקף ושמים שם ברז או פקק, ואתה צריך להוציא, אתה מטה את החבית. אז לכן מהצד לא יעשה. נראה בגמרא דנה על איזה חלק של החבית אסור לעשות מהצד. ואם הייתה נקובה, ואדם רוצה לסתום את הנקב בשבת, לא ייתן עליה שעבה, מסמי איסור אחר, מפני שהוא ממרח. הרי בשביל לסתום את זה הוא צריך להחליק את זה. יש בזה איסור של ממחק. כן? הרי כמו שאנחנו יודעים, זה תולדה, כל המרוח והחלקה זה תולדה של ממחק. כמו שראינו לגבי החלקת אור של בהמה על ידי גרידת השיער, זה גם כן החלקה, זה נקרא ממחק. אז לא ייתן עליה שעבה מפני שהוא ממרח. אמר רבי יהודה, מעשה בא לפני רבי יוחנן בן זכאי בערב, למדנו בסוגיה הקודמת שם מקום, זה שם מדינה, כך משמע, באחד שנתן שעבה על פי נקב בשבת, ואמר, רבי יוחנן בן זכאי אומר לו, חוששני לו מחטאת. למה? אולי הוא עשה מרוח, אם הוא ככה תוקע את זה בלי למרח, אז אין בזה איסור. חוששני לא מחטאת, ושמה הוא מריח ועובר על כך באיסור דאורייתא. כן? זה ברור שהוא לא מסתפק אם ממריח חייב חטאת או לא. רק לפעמים אתה, כמו שלמשל, לפעמים יש פתרון שנותנים משחה בלי למרח. אתה שם על פסע. וזה מתמרח, כן? אתה מוציא מהשופרת, אתה שם, אז זה פתרון לא למרח. אחר כך אם זה מתמרח מאליו. אבל אז כאן הוא אומר, אני חושש מי שדוחף את זה לנקב, דרך הנקיבה גם כן הוא ממרח. אבל ודאי שהוא לא מסתפק שאם הוא ימרח חייו, אם הוא יחליק את השאבה שיהיה חמשו מרח. רשי, אומר רשי, שובר אדם חבית מלאה גרוגרות בסכין או בסעיף, שהם לא מיוחדים, כן? זה לא מיוחד לפעולה הזאת. הגמרא תגיד שזה לשיטת רב נחמיה, נחמיה מחמיר במוקצה, שאין כלי ניטל רק לצורך השימוש שלו. כן, למשל, מזלג, אתה לא יכול לקחת אותו בשביל להרבב קוסטי. למרות שלהרבב קוסטי זה פעולה, תיקח את הכלי המיוחד שלו. זה שיטת רב נחמיה מיוחד. אם כן, מלאה גורגות בסכין או בסעיף, לכל ממנה גורגות, אין במקלקל שום איסור בשבת. כולם, כמו שאמרתי קודם, כולם שואלים על רשי, כל הראשונים. הרי כל המקלקלים פטורים. איפה שכתוב בשבת פטור, פטור, אבל אסור. אז באמת, גם התוסות, גם הראש, הרן אומר, חולק, אבל הוא אומר ליישב את רשי, רשי מתכוון, רק לא תמיד כל המקלקלים, רק כאן בדבר הספציפי הזה שמתכוונתו בשביל כבוד השבת, עונג השבת, לכן התירו לעשות, אז האיסור דרבנן, חזל לא אסרו במקרה כזה. קודם אתה עושה נקב, אתה קודם עושה נקב. כן, כן, נכון. אז אם כן, שמה, נכון. שאתה מראש דואג שלא יהפך להיות כלי. כאן הכלי נשאר שלם, וזה החידוש. אתה עושה נקב, ובדרך הנקב הזה אתה מוציא.
גם שם זה מקלקל, זה לא
משהו. מה?
גם שם זה מקלקל אותו דבר.
כן, אבל אתה מקלקל אותו לפני שהוא נהיה כלי. הוא כלי סגור, אתה עושה נקב, אתה מקלקל. באופן כזה, אולי גם כן לצורך אוכל, זה יתירו, כמו שהר"ן מסביר את רש"י, שמקלקל פטור אבל אסור, זה בכל העניינים של שבת, אבל אם אתה צריך את זה לסוך אוכל, חז"ל לא גזרו. כך מסביר הר"ן את רש"י. כן, הוא אומר שזה יותר גרוע.
זה אומר שזה יותר גרוע.
כי מקלקל פטור, אבל אסור.
זה חומרה. זה אומר שזה יותר גרוע.
ואם אתה פותח...
הוא אומר, מותר לפתוח כדי לקבל, להגיע לאוכל.
כי הפקק הוא לא כלי. הפקק הוא לא כלי.
אז מותר לפתוח כדי לקבל, אבל מקלקל פטור אסור.
אז חומרה דעתי לידי כולם. כן.
זה יותר גרוע.
כן.
אבל כל האיסור הזה של פתיחת כלים בשבת, זה בעצם בניית כלי חדש. אבל אם אנחנו היום לא משתמשים,
נכון.
בבקבוק, אז
בסדר, פעם היו, אני עוד זוכר שהסנדלרים היו לוקחים קופסת סרדינים ומסמרים, כל מיני, היו, אנחנו עוד זוכרים את זה, ברגים.
היה בבני ברק, הרבי מספריקו,
כן.
הוא היה את הכבד שלו צולה בתוך קופסת מתכת
עם חורים.
היה עושה חורים למטה, וככה היה צולה כבד.
כן.
ואני חושב שמישהו דיבר על זה, הנה, לכלי הזה יש שימוש.
כן.
אבל היום...
זה חריג. כן, היום הכלים בייחוד מאז שמייבים במדינות מזרח אסיה, דרום מזרח אסיה מסין, זה, הכלים הוזלו בצורה מדהימה. כן, אז כן, אתה יכול לראות כלים וכלים, איך אומרים בחשורוש, אנחנו אומרים כלים וכלים שונים. היום אתה יכול למצוא ברחוב כלים וכלים שונים. נכון, אז באמת ברגע שזה כבר לא משמש כלי, אז אנחנו אין מקום לגזור. ובלבד שלא התכוון רשי אומר לעשות כלי לנוקבה יפה בפתח נאה. אין נוקבים מגופה, רשי מסביר, הדבוקה, כאן הוא מוסיף, הדבוקה בפי החבית, תמיד המגופה זה מכסה לחבית לעשות נקב, אלא נוטלת כולה. אבל קינה קבלה ותקן פיתחה, אבל שהוא נוקב הוא מתקן את הפתח. אז אם כן, הוא עושה כאילו פתח יפה, אז זה כבר מתקן. וחכמים מתירים, ואין דרך פתח לחבית בכך. לא רגילים לעשות פתח במגופה. המגופה, אתה מסיר את המגופה, ואתה שואב מתוך החבית, מוציא את הנוזל. ולא יקבנה בצידה, הגמרא תדון על איזה צידה, צידה של המגופה, צידה של החבית למעלה, צידה של החבית באמצע או למטה, הרי בחבית של יין למעלה זה היין, למטה זה השמרים, יש את התחתית ויש את הצדדים לכל אורך הגמרא תדון. שהוא ממרח, יש כאן משום ממחק, רש"י אומר זה תולדה שמחק, בערב מדינה, כמו שראינו למעלה, אתם זוכרים שמה היה שם בערב, שם היו נוהגים... לא, שם בקוף חבזיין דיברנו ששם זה מדינה, ואילו כאן השתמשו, מה שאין כן, כאן זה משפחה. הייתה השוואה בין מקרה של שימוש של משפחה לשימוש של מדינה, הגמרא אומרת. זה לא דוגמה להביא מיעוט. יש שלוש דרגות, אמרנו, לגבי סחיטה, אמרנו שיש מה שנקרא ענבים וזיתים, זה דורייתא, יש תותים ורימונים, ויש הדרגה השלישית, זה שאר פירות שלא רגילים. הגמרא הביאה ממשפחה, והגמרא אומרת, הנה, אפשר למרות שזה משפחה, אני אביא לך ראיה, הנה היה מנהג בערב שהלכו לפי המנהג הזה. אז הגמרא אומרת, יש להבדיל, ערב זה מדינה, כאן זה רק משפחה. אתם זוכרים את הגמרא הזאת. טוב, זה בסוגריים, לא קשור לסוגיה שלנו. מחטאת שם המירח, שימו לב איך שרש"י מדייק, שם המירח השאבה לדופקה בדופני הכלי סביב הנקב. ברור לו שאם הוא ממרח, הוא חייב משום ממחק. אלא כשאתה סותם, לא בהכרח אתה ממרח, יכול להיות שלא. גמרא. הדין הראשון של המשנה, הגמרא המקבילה. אמר רב הושעיה, לא שנו, מה שאמרנו, שמותר לשבור את החבית ולטלטל סכין או סייף בשביל זה, אלא דרוסות. דווקא אם התאנים הם כמו עיגולי דבילה שהם בגוש אחד, והם קשה בשביל להפריד אותם, דוחסים אותם חזק ומתייבשים קצת, חייבים להביא איזה כלי כמו סכין וכדומה כדי להפריד אותם. אז אם כן, מאחר, אז זאת אומרת, הוא צריך גם אחרי שהוא יוציא את התאנים מהחבית, הוא יצטרך להשתמש בסכין לצורך התאנים. אז אגב, שהוא מותר לו להביא את הזה לצורך התאנים, גם הוא משתמש לצורך העניין הזה. אבל אם הן מפורדות, תאנים בודדות, אז אם כן, אין צריך להשתמש בסכין לצורך העניין הזה, לא. אסור לטלטל את הסכין הסייף, שאין כלי ניטל, אלא לצורך תשמישו המיוחד, לא. כמו שנראה, זה שיטת רבי נחמיה, כן? כן. נראה כמו הגמרא תסביר בהמשך, שבאמת רב הושעיה מעמיד את משנתנו בשיטת רבי נחמיה. כן, הוא מחמיר ביוחד בהלכות מוקצה. שום כלי, אפילו כלי אחר, אמרתי דוגמה, יש לו מזלג, הוא רוצה להרבב את התה. זה לא מיועד לתה. אומר, אסור לך, תיקח כפית. כן? מוטל טלטל, נגיד, מוטל לטלטל סכין לצורך חיתוך לחם. זה השימוש, אבל אסור לטלטל סכין לתורך, אתה רוצה לחתוך חבלים. חבלים שמותר בשבת לחתוך, כמו שנראה בהמשך. זה לא עיקר תשמישו. כן, אז אם כן... איך? נכון, אבל לא שיטת רבי נחמיה. רבי נחמיה הוא המחמיר. אנחנו אומרים, כלי שמלאכתו לאיסור מתצור גופו ומקומו. לא כל מוקצה. דרגות על דרגות. אבל רבי נחמיה זה שיטה מיוחדת.
רק אמרנו שרבי נחמיה לא מתיר את זה אם זה לא בשביל זה.
כי לא רגילים, לא רגילים. ככה אתה צריך את הסכין בשביל לחתוך את המעניין הוא בסייף. כנראה שהיה להם בבית דו שימוש, הסייף שימש גם לחיתוך, סכין או סייף. סכין זה מובן, הוא רוצה לחתוך את הדבילות, אז מותר לו כבר לחתוך בהם את החבית. מה עם החבית? רש"י אומר, מקלקל. מקלקלים פטורים, אומר מותר, לא, לא אסרו. והסברנו כבר על פי הרן שהכוונה, כיוון שזה צוח שבת. הלאה. אומרת הגמרא, אמר רב הושעיה, לא שנו אלא בדרוסות. ואז אתה צריך את, את הסכין או הסייף בשביל לחתוך אחר כך את התאנים. אגב, זה מותר לך גם כן לשבור את החבית. אבל אם הן מפורדות, אין צורך בכלי הזה, הסכין או הסייף, להפריד אותם. לא, לא, אנחנו לא יכולים להשתמש בשביל לשבור את החבית בסכין או בסייף. אין כלי ניטל לפי רבי נחמיה, הגמרא תסביר את זה, אלא לצורך תשמיש המיוחד לו. ומפורדות, אומרת הגמרא, לא, שואלת הגמרא, מה אתה אומר? אם יש לך חבית עם תאנים מפורדות, לא אסור לקחת את הסכין או הסייף, לחתוך, לשבר את ראשו, לשסף את ראשו כדי להוציא את התאנים? הייתי מי. הרי כתוב רב שון גמליאל אומר, מביא אדם את החבית של יין ומתיז ראשה בסייף ומניחה לפני האורחים בשבת ואינו חשש. אז רואים, אבל ודאי שיין לא צריך את הסכין לחתוך את היין. הרי כל המטרה שאתה מביא את הסכין רק לפתוח את הכלי, והנה הוא מתיר, למרות שבוודאי כאן זה בא רק בשביל הכלי, יוצא שטיטול הסייף הוא רק לצורך שבירת החבית. אז לכאורה זה מותר, אומרת הגמרא, לא קושיה. יש מחלוקת בזה. ההיא, זה בשיטת רבנן, שבאמת הם אומרים שמותר להשתמש בכלי אפילו לשימוש שאיננו מיוחד לו, כן? כל הכלים, כמו שאנחנו יודעים, למדנו בקוף חף דלת, כל הכלים ניתנים לצורך ושלא לצורך. העיקר שזה צורך מותר. לפי חכמים, אפילו כלי שמלאכתו לאיסור מותר, כמו פטיש, שפצח אגוזים, מה שדיברנו. אז אם כן, האיש שיטת רבנן, מתניתין, עכשיו זה מובן, חוזרים, המשנה שאמרנו שרק דרוסות, זה שיטת רבי נחמיה, שהוא טוען שכל כלי לוקחים אותו לשימוש הרגיל שלו. כן? מה היא שואלת הגמרא, למה אתה נדחק להעמיד את המשנה כשיטת יחיד? ומה עוד שלא פוסקים הלכה כמותו? אתה יכול להעמיד את זה כשיטת חכמים ולהעמיד את המשנה. איפה כתוב המשנה תאנים דרוסות? תעמיד את זה בתאנים פרודות. ואז גם, גם חכמים, כן? זאת אומרת, זה יכול להיות גם שיטת חכמים, כי חכמים אומרים מותר לקחת כלי לכל שימוש היתר, גם אם הוא מיועד לדברים אחרים. אז למה אתה צריך לדחוק את המשנה ברישה ולהעמיד אותה כרב נחמיה? לא כתוב המשנה דרוסות, כתוב המשנה כמו שאנחנו רואים כאן, שובר אדם ולכל מיני גרוגות. מה זה גרוגות? תאנים. כן, תאנים, יש בהם גרגירים, אז קוראים תאנים, תאנים. אז תאנים יבשות, אבל לא דבילה. אתה יכול להעמיד, זה הגמרא שואלת, ומה ידוחקי דרב הושעיה לעוקמי מתניתין כרבי נחמיה? ולכן הוא מעמיד את המשנה דווקא בדרוסות, לוקמה בתאנים מפורדות, ואז רבנן, זה הולך גם כרבנן. אמר רבא, מתניתין קשיטי. הוא נאלץ בגלל לשון המשנה. למה? נכון, לא כתוב המשנה, לא כתוב דבילה, עיגולי דבילה. אבל מה יריד אתני גרוגות לתני פירות? מה מיוחד בתאנים דווקא? בחרה משנה דוגמה של תאנים. הייתה אומרת, שובר אדם תחיל לכל ממנה פירות. מה שלא יהיה, שיהיה אננס, שיהיה גז, שיהיה הפרסקים, מה שיש בחבית, כל דבר. וזה שהמשנה בחרה דווקא גרוגות, כי בגרוגות זה תאנים יבשות שבדרך כלל עושים מהם עיגולי דבילה, חבילות שמייבשים אותם וצוברים אותם לחסוך מקום, כי מעבירים את זה ממקום למקום, שיטת היחסון, כן, בחינה כלכלית גם כן.
היום כשבוחרים אותם עושים קווץ.
כן, נכון.
אז שבהם יוון.
או, בייחוד אחרי שזה מתייבש, קשה להפריד אותם. כנראה שהיום, בגלל אמצעי העברה, כמו מטוסים ואוניות, יותר זה לא מספיק להתקשה. אם כן, מה ירידתן גרוגות לתני פירות? אלא ודאי המשנה לוקחת גרוגות שזה תאינים יבישות, כי תאינה זה תאינה, גרוגרת זה תאינה יבישה. להשמיע לנו שמע מינה שמדברים כאן דווקא בדרוסות, ואז אתה צריך את הסכין או הסייף בשביל להכשיר אותו, לחתוך, להכשיר אותו לאכילה. ודאי, אז אם זה באמת מדבר בדבילה, האפשרות היחידה זה להעמיד קירה ביניכם, כי לפי חכמים אין צריך את הסכין והסייף לשימוש רק אם אתה יכול לחתוך את התאינים. גם אם אתה רוצה לחתוך את החבית. אומרת הגמרא, יש עוד מקרה שבו סתירה, ואנחנו מעמידים קירה ביניכם כדי ליישב את הסתירה. תניה, בדבר דומה, לא על המשנה שלנו, ברייתא, תניא חדא, ברייתא חדא למדנו חותלות של גרוגות ושל תמרים. מה זה חותלות? צלים, כן? של גרוגות ושל תמרים. אז הדין הוא, זה, מה זה חותלות? זה מין כלים סגורים. הורגים אותם מכפות תמרים, והיו נותנים בהם תמרים רעים כדי שיהיו, יתבשלו בפנים. איך זה נקרא בלשון המקצועית? הפחלה, נדמה לי. כן, הפחלה. אז היו שמים, יש תמרים שלא מתבשלים על האילן, כדי שזה יתבשל, שמים אותו כמו הזיתים לפני המסיק, ששמנו אותו בריכוז כדי שיבצע פעולה כימית, החימום, וירקח אותם, גם אותם. אז מותר לאדם, אז נגיד הוא שם את זה בפנים, הוא רוצה לפתוח עכשיו את זה, לשחרר, רוצה לאכול בשבת, אז ברית אחת אומרת, כל הזמן של תמרים, מותר, מתיר את החבל, להוציא את הגרוגות, התמרים, הוא מפקיע וחותך את השזירה, אם זה שזור בפנים, או לחתוך אפילו את הסל הזה, אפילו בסכין. ותניא אידך, ברייתא אחרת אומר, מתיר, מותר להתיר את החבל, אבל לא מפקיע ולא חותך על ידי סכין. למה? כי אין כלי ניטל, אלא צורך השימוש שלו. לכאורה, זה ברייתא אחת סותרת השנייה. התשובה הפשוטה יכולה להיות, מחלוקת ברייתאות. לא סוף העולם, אבל כמו שאנחנו אומרים, משתדלים לצמצם מחלוקות. אבל כאן באים ואומרים, אני אמקד לך, זה באמת מחלוקת ברייתות, אי אפשר לאחד ביניהם. אבל ברייתא אחד, לא קשיא, הרבנן, הרבנן, אני לא מוסיף לך מחלוקת חדשה, אלא מחלוקת קיימת. מה שראינו שמותר זה שיטת חכמים, שכלי ניטל גם לצורך דבר שלא השימוש שלו, ואילו מה שראינו רק שאסור רק להתיר את החוט, זה מה שהתיר, זה לשיטת רב נחמיה שאין כלי ניטל אלא שימוש הקבוע שלו.
אבל מה התשמי של הסכין? לחתוך?
סליחה?
התשמי של הסכין זה לחתוך, לא?
כן.
מה
הבעיה? לא, אבל מה חותכים לחם? לא חותכים בו חותלות, סייב. הסכין הזה איננו מיועד לחתוך. כן, זה לא גרזן או משהו, זה דבר שמיועד לחתוך ירקות, לחתוך לחם, לחתוך... אז אתה רוצה עכשיו להשתמש לו, חכמים אומרים, אין בעיה. מה הבעיה? אם מותר לחתוך, תיקח את הסכין בשביל זה. אבל רבי נחמיה טוען שאפילו מזלג להרבב את התה לא לוקחים, אין שום פעולה אסורה בערבוב התה. היה לי חבר שעד היום מזכיר. אחותי הצעירה, שתהיה בריאה, ולאורך ימים, הוא היה בא, קיבל כוס תה, כוס קפה, ושכחו לתת לו כפית, אז הוא הוציא את העת, וסובב את השתייה, כדי למתק אותו.
מקווה שזה לא יעיד נובע.
כן, אני... כן, זה היה ככה, מחזה שלא שוכחים. הרבה הייתה ילדה קטנה, הדבר הזה. טוב, אז אומרת הגמרא, שיטת רב נחמיה, הגמרא מביאה את הברייתא של שיטת רב נחמיה, דתניא, רב נחמיה אומר, אפילו תרווד, מה זה תרווד? היום בעברית משתמשים, מצקת, תרווד, אפילו תלית, אפילו סכין, אין ניטלים אלא לצורך תשמיש המיוחד שלהם, כן? מה, זאת אומרת, זה בעצם מבאר את מה שלמדנו את המשנה בדף קכ"ד בדברי רב. למה לא הביאו את המשנה בדף קכ"ד? שם רב נחמיה אומר אין כלי ניטל אלא לצורך שימושו הרגיל, כן? בגלל ששם לא ברור, הברייתא מרחיבה את הדוגמה כאן עם דוגמאות, כן? כי כאן בברייתא אפילו תלית, אפילו סכין נטלים אל צורך תשמישן. כאן בדיוק יש את ההגדרה. עכשיו, למדנו במשנה, אסור לעשות נקב יפה. מותר לחתוך את ראש החבית, אבל לעשות נקב יפה אסור. למה? רש"י אומר משום מכה בפטיש. הוא מתקן כאן פתח, מכה, עושה כלי עם פתח, הרי הוא כאן מכה בפטיש. כן? הגמרא עכשיו תעסוק בעניין הזה, איפה בדיוק אסור לעשות את הנקב. יש אפשרות לעשות אותו על המגופה, בצד המגופה, בצד החבית, בחלק העליון של צד החבית, בחלק התחתון של צד החבית.
עכשיו מדובר
חבית
של יין.
חבית של יין, כן? אפשר לעשות את זה בתחתית. טוב, כמובן, בתחתית, הכל יישפך.
באותה סיבה נדרשים...
כן. לשאל תקוע בו ברזה אחר כך. מאותה
סיבה אנחנו חייבים לפתוח בקבוקים ערב שבת כאילו?
אז דיברנו על זה קודם, שכן, אם מי שיכול לפתוח הכי טוב ערב שבת, אבל השאלה, אם לא פתחת, אז יש, עושים נקב בתוך הפקק, לפני שפותחים, כדי שתפתח את הפקק, לא יהפך להיות הפקק כלי, כי בעצם אתה משמש אותו ככלי, אז קודם מקלקלים אותו. אז הביאו כאן הרב ליפה, הביא בשם הרב מלמד או הרב לבנון, זה כבר קדמו, שבעצם אתה אומנם מרוויח כאן חומרה, אבל אתה נכנס לשאלה של מקלקל. כל המקלקלים פטורים, אבל אסור. אז לפתוח, טוב, למי שאומר שזה כלי, זה בעיה, חומרה. אומנם אני זוכר כבר לפני... כן, נכון. כן, נכון, יין יבש. היום עברו, זה עבר מהפך כל תעשיית המחירת היין. פעם היה רק ישן נושן, חיברים, המתוק.
יותר מלאכה מאשר לעשות
כלים. טוב, שבת, שבת זה לא עניין של מלאכה, זה מלאכת מחשבת. זה הנקודה שה... באים הציבור הכלי, הוא אומר, תעזוב, להדליק חשמל בשבת. פעם זה היה אסור, כי באמת להדליק אש בשבת, זה הייתה חבי בחתיכת עבודה. כמובן, זה תפיסת עולם. נכון שבשבת יש גם איסור של תרחה, תרחה יתרה בשבת. אבל יש אומרים שזה דורייתא, הרמב"ן אומר לשבות, מצוות עשה. אבל האיסור, כשאתה מדבר על איסורי מיטת בית דין, איסורי כרת, זה רק על המיטת מלאכות. טוב, נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, אז מה אמרנו שבמשנה אסור לעשות נקב יפה בצד החבית בשבת? יש בזה תיקון כלי. אומרת הגמרא, באו מיני מרב ששת. מהו למברז חביתה בבורטיה? לדחוף, לקחת רומח, לתקוע אותו בחבית בשביל לנקב אותו. האם זה מותר או אסור? כן? זה כמו כידון, כן? כן, כמובן באותו מקום שאסור לעשות נקב רגיל, אז האם מותר לעשות בצורה כזאת? אבל מה הצדדים של השאלה? לפתח כמכוון ואסיר, אסור לעשות פתח גזירת חכמים, כמו שנראה משום פתח בלול של תרנגולים. עוד דילמה, בגלל שהוא לא עושה כאן נקב מדויק, הוא תוקע את הסכין, איך שזה הולך. הוא לא מקפיד שזה יהיה עגול, מרובה או משהו כזה. בדרך כלל מקפידים שיהיה עגול. אז לכן זה מותר, לעין יפה כמכוון. כאילו הוא בא לפני האורחים ואומר, תשתו, כן, פותח את החביות, פותח את הארגזים, בכבוד, כמו שאומרים. אז זה שהוא עושה סכין, זה כאילו מראה להם, אני לא פותח איזה פתח קטן, אני... נותן מכה כדי שתאכלו בשפע. השאלה מה המטרה שלו? זה הגמרא אומרת. האם לפתחה כמכוון ואסיר? עוד אימא, כיוון שהוא לא מקפיד לתקוע את זה בצורה מדויקת, אז כמו שאדם עושה פתח, הוא לוקח מקדחה ועושה בדיוק את הפתח, או לעין יפה כמכוון, כן? ושארי, האם הוא מתכוון באמת לפתח וזה אסור? או דילמה, לעין יפה כמכוון. אמר לו, רב ששת אומר, לפתחה כמכוון והסיר, כמו הצד הראשון, מעניין, למרות שההיגיון אומר, הוא אומר, כנראה בגלל שהסכין יש לו חוד בגודל מסוים, הוא לא חותך אותו מהצד חופשי, אלא מהצד החוד, אז הוא יודע פחות או יותר, הוא תוקע אותו סנטימטר פנימה, אז הוא יודע מתוך ניסיון, איך, מה הסכין הזה עושה במכה ישירה כלפי החבית. אז מיתי וישאלו על הרב ששת, למדנו למעלה, רב שיום גם ליאל אומר, הביא אדם חבית של יין, ומתיז ראשה בסייף, להכניח אותו לפני האורחים בשבת, והוא לא חושש. הרי אם הוא עושה פתח גדול, לא אומרים שהוא מתכוון לתקן את החבית, אלא מה? עין יפה. אז גם ברומח תגיד ככה, למה אתה מבדיל? אומרת הגמרא, הטעם, ודאי לעין יפה כמתכוון. הרי הוא חותך מגוף החבית, לא במכסה שלו, במגופה. כן? הוא יכול היה לעשות משהו אחר, לפתוח את המגופה, ולהגיד להם, חבר'ה, תתכבדו. מה הוא עושה? הוא כמו חותך את החבית עצמו במכה אחת, כן? אז הוא כאילו אומר, חבר'ה, אני לא רוצה שישאר כאן כלום. כי אם אני מוציא את המגופה, זה אומר, אני רוצה לקחו קצת, מה שישאר אני מכסה. אבל בזה שהוא שובר את החבית מלמעלה, אי אפשר לחסות במגופה. אז זה כאילו אומר, חבר'ה, אתם לא משאירים שום דבר. אתם רואים מה אני עשיתי. כן. אז אם כן, אז אחה, אם איתה דלעין יפה, אם הוא מתכוון שהוא נותן מהיפה לפתוחי מפתח, כן? הרי, הרי כאן הוא לא עושה פתח רחב שהוא שובר את החבית. ברגע שהוא נוקב נקב עם רומח, הוא יכול לקחת צמר גפן ולסתום את הפתח הזה. הוא יכול לקחת פקק או שעבה, אם זה ביום חול, כן? בשבת, הוא יכול לקחת משהו אחר ולסתום אותו. זה לא כמו שפותח את כל פתח החבית. אם איתה לעין יפה, לפתוחי מפתח. יפה. נראה כאן קצת רשי. רשי אומר, נתחיל כאן, חוטלות יש לכם? כלי של כפות תמרים עושים כמין סלים, נותנים תוכן תמרים רעים להתבשל. אנחנו קראנו לזה הפחלה. מתיר, אם הכיסוי קשור בחבל, אבל לא מפקיע, כנראה שזה לא קשר קיימה, כן, שפותחים כל יום להוציא, אולי לא כל יום, איך מותר לפתוח את זה? כן. אולי זה לא קשר כפול, לא קשר של אומנים, למען דמר מחלוקת, מה הדבר אסור. כן. לא מפקיע, סותר שרשרות החבל בכלי, ולא חותך דאין כלי ניטל, צורך תשמישו, וסכין אינו עשוי לכך. למברז, לתחוב הברזה, זה להברגה, כן, לדחוב בבורטיה, רומח לתוכבו דופני הלינקוב, לעין יפה להרחיב מוצא היין בנקב גדול, מדי לא נקיב לי כדרך הנוקבים נקב גלגול ויפה. לוקחים מקדחה מיוחדת, לא תוקים סכין, זה כמו שאומרים, כמו שיוצאים פעם לטיולים, פותחים קופסאות שימורים, היום זה משוכלל, עושים בקלות, כזה מכסה שאתה יכול לתלוש אותו.
אבל,
כן, עם לשונית כזאת. אבל אני עוד זוכר שהיית הולך לטיול, לא כולם היו מצוידים עם פותחן ועם עניינים, אז היו תוקים איזה, בעולר, תוקים מכה, זה איכשהו פתח שאפשר לשלוף את הסרדינים או את כל השימורים האלו. אתם ודאי לעין יפה כמכוון, שמרחיב פיה למטה ממגופתה, כי תתני מתיז את ראשה ש... שפת פיה לפתוחי מפתח ייטול מגופתה למעלה בראש המגופה, התאמו דשארו בננדלה ברוכה למבט פתחה אתם, אלא נוטל כל המגופה, אבל מצידה זימנין דאבדם משום פתחה, ואינו רוצה לפותחה למעלה שלא ייפול אפר או פסולת ביין. את הפתח הוא לא רוצה לעשות מלמעלה, מהצד יותר טוב. אם הוא עושה מלמעלה, תמיד הבתים לא היו כמו שהיום בית מרקחת, היה מהגג, ממה היה עשוי הגג? התקרה ועם טיט וכו'. אז היה הרבה פעמים משתחלים מלמעלה כל מיני יצורים וכדומה, וגבק.
מצידה לא למדנו את הגמרא הזאת.
איך? זה למדנו. הילד קטן ולא יקבן המצידה והמגופה. כן, עד כאן הגענו. היינו, אבל מצידה, אז אם נדע עבדי לה משום פיתך ואני רוצה לפתחה למעלה. רגע. כן. כן, אין עוקבים. כן. זהו, אז באמת לא הגענו. צודק. למדנו במשנה, אין עוקבים מגופה של חבית, זה ראינו דברי רבי יהודה, חכמים מתירים. האם מותר לעשות נקב במגופת חבית משום תיקון כלי? אז אנחנו אומרים שזה המחלוקת, רבי יהודה אומר שאסור וחכמים מתירים. אחר כך המשנה אומרת, כולם עודים שלא יקבנה בצידה. בזה בטח יש עשיית פתח ותיקון כלי. איפה בדיוק, אבל המשנה לא דיברה איפה הצידה. החבית היא ארוכה, האם בצד המגופה, מלמטה לצד המגופה, למעלה, באמצע או בתחתית. אמר רב הונא, המחלוקת שראינו שרבי יהודה אוסר לעשות את אין עוקבים מגופה של חבית, האם זה בצד, כן? משום, כן? שלא יקבנה בצידה, מה שכתוב במשנה, לא יקבנה בצידה, מה זה? מה הכוונה? האם...
ברור שזה למעלה.
כן, אין לו... קודם בסדר. יפה. אמר רב הונא, אז כן, הולכים לדין הראשון של המשנה. אמר רב הונא, מחלוקת למעלה, על המגופה. אז רק הם אומרים, זה לא פתח, למה? כי אנשים לא רגילים לעשות שם פתח. ייכנס אבק, ייכנס שרצים, זה לא טוב. אבל מן הצעה, דברי הכל אסור. למה? כי אנשים רגילים כן לעשות את זה, אז זה תיקון כלי. והיינו דקטני, לא יקבנה מצידה. ורב חיסדא אמר, לא, מחלוקת מן הצעד. שרב יהודה אומר שזה דרך עשייה בכך. אבל על גבה לדברי הכל מותר, גם רב יהודה מסכים. שזה מותר, למה? כי אין דרך עשיית פתח על גבי המגופה, כמו שאמרנו, ייכנס אבק ולכלוך ושרצים, ועד הקטני לא יקבנה מצידה, לא מדברים על מצד המגופה, אלא אתם בגוף הדחבית, מה שאמרנו, נקב בצד גוף החבית, לא במגופה, לדעת הכל יש בזה משום תיקון כלי. כן, לכן... למעשה, להלכה, באמת אנחנו, גם הרמב״ם, גם הראש, גם הריף פוסקים, כמו רב הונא, לכן אסור לנקוב חבית אפילו בצד המגופה. אבל מותר לנקב מלמעלה. ככה מביא המשנה ברורה, אם אתם רוצים לראות שין י' ד' סעיף ו'. סעיף ו', סעיף קטן כף ח'. מה? מה אתה אומר?
לא אפילו, רק בצד אסור, למעלה מותר.
כן, זה מה שהוא אומר. לא יקבנה מצידה, אתם, ככה אנחנו פוסקים. אסור לנקוב חבית אפילו בצד המגופה, לא רק, אבל מותר ככה, אפילו בצד המגופה, אבל מותר לנקב את הגופה מלמעלה.
זה מדובר על שבת.
זאת אומרת, כן, זאת אומרת, מה הכוונה מגופה? יש לנו את הכלי, יש את הכיסוי, ויש... הכיסוי זה המגופה. המגופה יש לה שני חלקים, החלק העליון והמצד. נגיד כמו קופסת קפה שיש בו כזה מכסה שמסתובב. אז יש את הצד. אז יש את המגופה מלמעלה, יש את הצד של המגופה ויש את הצד של החבית. אז אם כן, אמרו אפילו בצד המגופה אסור. אבל מותר לנקב את המגופה מלמעלה.
באמת נס קפה ש... נגמר הנס קפה
ופוחים. להוציא את ה... את זה.
את הנייר הדבוק.
כן. זה לא עושה כלי.
זה לא כלי, אבל אתה קורא.
קורא, אבל אתה לא קורא במידה. לצורך אחר, אתה לא לוקח בדיוק לקרוע. מה זה נקרא לקרוע? זה על פי חיתוך.
אם אני קורא עיגול בסודר עם סכין מסביב, אז זה לא...
אז לא בסדר. לפתוח את זה בצורה... כמו שאומרים, כמו שאין לך זמן. אם זה דבוק...
זהו, עושים את ההנבקה, וזה לא טוב. זה לא טוב להפנית את ההנבקה.
יכול להיות הפרדה של באמת אולי הדבקה, זה כאילו קשר. אם הוא קורע את זה ככה, יותר טוב, למרות שאנשים חושבים מההפך.
זה לא נקרא פקק.
זה לא פקק, זה לא כלום.
זה מחובר, אתה מפריד את המחובר.
זה בסדר.
לא, אתה למשל לא יכול לקחת, יש כאן למשל קופסה, שמולבעת המכסה לקופסה, אתה לא יכול להפריד את ההדבקה, אתה צריך להתקרוע את זה.
יש כמו התרת התרת הדבקה
למטה ומפרק את ההדבקה
לא
על הדפנות
תחת לקופסה אני קורא את זה
אבל יש
טוב
שם הקומיס האותיות
של
אבל נכון שאתה לא הופך את הפקק כלי כמו בבקבוק שתייה, אבל אתה הופך את הצנצנת לכלי, כשאתה קורא את הנייר.
אבל הוא היה כלי מקודם.
הוא היה אטום.
זה לא נקרא.
כן. טוב, אז אם כן המחלוקת, רב חיזה ראינו דברי רבונה, עכשיו בא רב חיזה ואומר לא, מחלוקת באמת מה שראינו רב יהודה וחכמים לגבי נקב זה רק מן הצד של המגופה רק כאן הוא אומר שזה אסור אבל על גבה דברי הכל מותר למה הוא אומר מהצד זה אסור מפני שיש עושים פתח רש"י אומר בצד המגופה אבל חכמים מתירים שהרוב לא עושים כאן אלא בצד החבית לכן הם מתירים את זה אבל באמת רבי יהודה הוא אומר כיוון שיש שעושים אז הוא מחמיר בזה. אבל על גבה לפי רב חיזה דברי הכל מותר. ועד הקטן... דבר שאפשר... אבל גם בשבת זה אותו דבר. יש לנו... למשל, אתה פותח שקית חלב, אז צריך לפתוח את זה לא בצורה של חיתוך ישר.
בשיניים.
אני לא אומר בשיניים, אבל לא לעשות כל דבר, זה מכביד, זאת אומרת, מכביד את חומרת ההלכה. לעשות את זה בלי חיתוך ישר. כן, אתה יכול לחתוך עם סכין חיתוך אקראי, לא לעשות את זה מכוון. טוב, אז אם כן, רב חיזה אומר, הוא מעמיד את המחלוקת אחרת. מחלוקת הוא מקל יותר מחלוקת מן הצעת של המגופה אז רבי יהודה אומר שיש כאלו שעושים וזה אסור אבל על גבה דברי הכל מותר למה? זה אין דרך עשיית פרח כמו שאמרנו קודם נופלים כל מיני לכלוכים ועד הקטני מה שכתוב בהמשך המשנה לא יקוונה מצידה אתם בגוף הדחבית שכולם שם לדעת הכל יש בזה תיקון כלי בגלל שככה רגילים לעשות פתח בחבית כמו שאנחנו רואים הלכה כמו רבונה אומרת הגמרא יוצא לפי כולם לעשות נקף בצד החבית זה אסור בשבת נכון? כל הדיון מה קורה למעלה מזה לא בצד המגופה אבל לגבי צד החבית כולם מסכימים שאסור לעשות נקף בשבת באה הגמרא ואומרת תנו רבנן אין נוקבים נקף חדש בשבת ואם בא להוסיף, אם יש נקב ורוצה להחיב את הנקב, מוסיף. ויש אומרים, אין מוסיפים, גם על נקב קיים לא. ושווים, כולם יודעים שנוקבים בנקב ישן לכתחילה, אם היה נקב ישן. ונסתם, הרבה פעמים נסתם, ואתה רוצה לשחרר את הסתימה, זה מותר. למה? זה לא נחשב עשיית פתח, כי הוא עשוי ועומד, הסתימה היא לא כלום, ככה אומר רש"י. כן? שסתמו, כן, שאין זו סתימה גמורה, כן? נגיד, מדובר כאן, תחפת איזה חתיכת בד ולאט לאט זה התקשה ונתקע בפנים. כל עוד שזה רך, אתה יכול כמו פקק, להכניס ולהוציא, אבל זה מתקשה. אז אם כן, זה למדנו בברייתא. שואלת הגמרא, למה תנא קמא מתיר להרחיב נקב קיים? מה ישנה, מה הוא אמר? תנא קמא אומר, שמותר להוסיף, אם יש כבר נקב, נגיד בקוטר של סנטימטר, אתה רוצה שיהיה 2 סנטימטר. אז זה מותר, תנא קמא, ואילו התנא החולק אומר לו, אין מוסיפים. שאלת הגמרא, למה מתיר תנא קמא להרחיב נקב קיים? מה ישנה מנקב חדש שכולם עודים דלו? כן? למה? מפני שכמתקן פיתחה. אוסף, ויש בזה גמר מלאכה. אוסוף הנמי כמתקן פיתחה. הרי גם אם מוסיף, הרי הוא עושה פתח חדש. יש גמר מלאכה. למה הוא מתיר? אמר רבא, כל זה גזרות דרבנן. מדורייתא הפתח הזה של חבית, אין לנו בעיה. דבר תורה, כל פתח שאינו עשוי להכניס ולהוציא, אינו פתח. כדי שיהיה חיוב דאורייתא, זה צריך להיות פתח שאתה מכניס ומוציא. למשל, דלת, נכנסים ויוצאים. כל כלי שאתה מכניס ומוציא זה פתח, אבל מה המטרה ביין? אתה לא מתכונן להכניס משם יין, אתה רק להוציא, חד סטרי. אז זה לא דאורייתא, רק דרבנן. ולמה חז"ל גזרו על דרבנן? כן? למה חז"ל גזרו על דרבנן? מפני של לול של תרנגולים. אתם זוכרים לול של תרנגולים? איך היו עושים? הלול של תרנגולים, מעניין. השבוע, כן, טוב, לא ניכנס לנושא הזה של בצער בעלי חיים. היום מגדלים תרנגולים בצורה באמת ככה, בקופסאות, לא נותנים להם לזוז. זה בעיה קצת, גם מבחינה הלכתית, התפתחות האיברים, הגידים, לכן יש צומת הגידים, בעיות, עניינים שלמים. אין את ה... גם אומרים הקולסטרול שיש בביצים ובבשר, בגלל צורת הגידול והזרקות. מי שאמר לי פעם, מומחה טבעוני, כן, הוא אמר לי דבר מעניין, הוא אומר, אתה רוצה להוריד קולסטרול, תאכל ביצים. אבל לא ביצים רגילות.
בלעדי.
בלעדי. הוא אומר, אנשים נבעלו, היה לו כמה פציינטים, הוא דיבר איתי לפני 20 שנה, אומר, והוא אמר להם את זה, הרופא הזהיר אותם לא לאכול ביצים, היום קצת שינו את המינון שלה, והוא אמר לו, תאכל ביצים, אל תגיד לרופא ותבוא לבדיקה אחרי חודשיים. אבל הוא אמר לו, איפה לגנות את הביצים? ביצים שגדלות מתרנגולות שמסתובבות חופשית בשטח, והוא הוריד את הקולסטרול. אמרת, מה עשית? הוא אומר לו, אכלתי ביצים. לא האמין. הוא אומר, לא אחד ולא שניים. ככה הוא העיד לפניי. יהודי, כן, שכחתי את שמו כאן. הוא היה בצפון, עבר לירושלים, היום כבר. בקיצור, יש לו שיטה מיוחדת. אז מאיפה צומח באמת? שיטת הגידול היא גורמת לשינוי. הפעם היו עושים לול, אבל נותנים להם חופשי. הם יוצאים החוצה, באים חזרה, היו דואגים לעשות חלון. למה חלון? שהרי הסירחון, חוץ מכבודכם, חייב לצאת החוצה, וגם שיכנס אוויר, חמצן, נקי, חזרה. אז זה נקרא פתח, עשוי להכניס ולהוציא. חלון, כמו כל חלון, עשוי להכניס ולהוציא. זה אסור דאורייתא. וכל הפתחים שאנחנו מדברים בכלים האלו, שאסור לעשות, זה בגלל... זה עניין של גזירה משום לול שתרנגולים. איך זה מסתדר עם השאלה של, של גמר מלאכה, שרשי הסביר במשנה, כי הרי לכאורה זה לא מדין פתח אנחנו אוסרים. אנחנו אוסרים כאילו אתה הבאת את הכלי לשלמות, אבל הגמרה דנה עכשיו מדין פתח, בואו נראה. אז הוא אומר לו, את הנקמה, מה ישנה מנקב חדש, הכל מודים שלא, אסור לעשות. אומרת הגמרה, דקמתה כן פיתחה, אוסוף אינה מקמתה כן פילחה. אמר רבה, דבר תורה, כל פתח שאינו עשוי להכניס ולהוציא אינו פתח. ורבנן הוא דגזור גם על פתח שעשוי רק לכיוון אחד, להכניס או להוציא. למה? משום לול של תרנגולים, דאביד להיו להעביר אל הפוקי אבלה, שהרי פתח של חלון של לול של תרנגולים, מה מטרתו גם להכניס וגם להוציא? להיולי אווירה, להכניס אוויר טרי ולהפוקי אבלה. אז לכן, כן, זה אסור מדורייתא. ובאו גזרו לא לעשות פתח אפילו על צד אחד, או להכניס או להוציא, כמו בחבית של יין שמטרתו להוציא, משום גזרת לול של תרנגולים. ועכשיו זה מובן מה שאומר תנא קמא, אם בא להוסיף מוסיף, לאוסופי ודאי בלול של תרנגולים לא עתי לאסופי. למה? הוא עשה את הפתח, לא גוזרים, החשש שיבוא לעשות פתח של לול של תרנגולים. רש"י אומר, זה לא מוסיף איני שלי. מה שהוא עשה זה סטנדרט שהוא עושה קבוע, הוא לא מגדיל אותו, אין כל כך חשש. כן, רשי אומר, רשי מחלוקת מן הצד, אתה מודה כאמר כסר בידום שונדיקה דאבדה לפיתחה. יש עושים, רובם עושים בצד החבית, אבל יש עושים בצד המגופה. אין עוקים נקב חלש בכלי, נקב ישן שנסתם דחי חוזר פותח, לאו כעושה פתח הוא שרי עשוי ועומד סימתו לאו כלום. מוסוף אינה מקמיתה כן פיתחה, שואל את הגמרא, שמרחיבו יש כאן שום גמר מלאכה, אב להסירחון שלא ימותו התרנגולים. ואם בא להוסיף מוסיף, ולא גזרין להתאיד להוסיף הוא, בלו שתרנגולים מסוים, אם נשאל לי, עברנו לדף קוף מבב עמוד ב', למה באמת... אומרת הגמרא, בלול שלא יעשו בהם משום ריחשה, הרי שהוא יעשה חור גדול מאוד, אחד הפטנטים לעשות בלול שתרנגולים פתח קטן. אם יעשה פתח קטן, ייכנס נמייה וחתולים, אז הוא עושה רק פתח שמתאים ליציאת אוויר וכניסת אוויר. שמדוד, נכון ששואל נכנס אפילו בפתח דחוק, אבל בכל אופן צריך מינימום של פתח. רשי אומר שלא ייכנס בו שרץ כגון נמייה, מה כאן זה הזין, אומר כאן נמייה, רשי קטנה, דיברתי, שם משהו של נמייה וחולדה, חיות הם, אז זה לא שרצים, כאן הוא קורא לזה שרץ, כגון נמייה וחולדה שממיתים את התרנגולים. יפה, אומרת הגמרא, אז למה התנה השני של הברייתא בכל אופן אוסר, ויש אומרים, שהם מוסיפים זימנין דלא תקנה מעיקרה. כן, לפעמים בלול גם כן אדם עושה פתח שזה, הוא יכול קצת להרחיב יותר ועדיין החיות האלו לא ייכנסו, ואתי להרווחי בי ויבוא להרחיב. אם אתה תתיר בכלי לעשות הרחבה, לפעמים בלול הוא עשה חור קטן מדי, הוא יכול לתת עוד כמה מילימטרים, עוד כמה זה בשביל שיכנס יותר אוויר ועדיין לא ייכנסו נמיות וחתולים, אז זה החשש ולכן גוזר. דרש רב נחמה משום רבי יוחנן, הלכה כיש אומרים, אסור מדבר רבנן לא רק לפתוח פתח חדש, גם לא להרחיב. למדנו בברייתא האחרונה שלמדנו, שווים שנוקבים נקב ישן לכתחילה, לפתוח אותו מחדש. אמר רב יהודה אמר שמואל, לא שנו לפתוח נקב שנסתם, אלא במקום מעשוי לשמר. אם בדופן חבית היין, שמה המטרה? שמטרתו שרק במקום עשוי לשמר, כן? אז מה אתה בטוח? שזה לא נקב קבוע. אתה עושה נקב קטן בשביל להוציא, אבל אתה אחר כך סותם אותו, סוגר אותו עם חתיכת סמרטוט, כן? אבל אם הוא עשוי לחזק, אסור לחזור לפתוח בשבת. למה? כאילו עושה פתח חדש. זאת אומרת, מה שאמרנו, נקף שנסתם, זה במקום עשוי לשמר. אתה לא רוצה שירח היין יצא. אז לכן אנחנו אומרים שזה מותר לפתוח אותו. כן? אז כי לא עושים בשביל זה, לא צריך סתימה חזקה. אתה עושה רק לשמור שלא יצא ריח, אתה שם דבר קל. אבל אם אתה רוצה לחזק הבעיה בדופן שנהיה חור, שלא ישפך היין, כאן אתה עושה בחומר חזק, ואז אסור בשבת, נתבטל שם הפתח, כאילו אתה בונה מחדש. אז נחזור עוד פעם, להסביר את זה יותר טוב. אם אתה עושה לשמר, היינו, אתה לא רוצה שהארומה של היין תצא החוצה, אתה עושה פתח, סותם אותו בפתח הרעי, בסתימה הרעית. אז לכן זה מותר לפתוח בשבת. אבל אם סתמת לחזק מפני דליפת יין, שם אתה עושה הכי חזק שאתה יכול. אז זה כבר כאילו ביטלת את הפתח הקודם, ולכן זה אסור. איך ידע מלשמר, איך ידע מלחזק? כן? איך אנחנו יודעים? אמר רב חיסדא, למעלה מהיין זה לשמר. אם מפלס היין מגיע, נגיד, לשלושת רבעי החבית, ואתה משאיר תמיד חלל ריק, שיהיה מקום לצוס ליין, להוציא את העידים, אז בגובה הזה, אם אתה עושה, אז ודאי זה לשמר, כי שם היין לא יגלוש החוצה. אז אתה עושה פתח בשביל, כמו שאומרים, למה אתה סותם את הפתח שם, ואתה הפתח בשביל להוציא את היין, אבל למה אתה סותם אותו? בשביל שהארומה לא, לא תנדוף החוצה. אז זה ההגדרה. איך ידע מי לשמר את החזק? אמר רב חיסדא, למעלה מן היין זה לשמר. למטה מן היין, זאת אומרת, כנגד היין שבחבית, הכוונה לחזק. למה אתה סותם חור שכנגד היין? אתה לא רוצה שהיין ישפך החוצה? רבא בא וחולק. רבא אמר, למטה מן היין נמי זה לשמר. כן? כיוון שהוא לא נמצא בשוליים, לא צריכים לעשות אותו חזק. יש כלל, איך זה נקרא? לחץ אטמוספרי. אתם יודעים, ככל שאתה נכנס יותר עמוק למה ים, נגיד המודעים, יש איזה גובה שהם יכולים להיכנס פנימה בלי חליפות לחץ, כי עד גובה מסוים הגוף מסוגל לעמוד בלחץ האטמוספרי. אני לא יודע את הכללים היום. אם אתה נכנס עמוק מדי, פשוט מאוד, זה מה שקורה את לצוללנים, זה נקרא
איבוד חושים.
איבוד חושים, איך זה נקרא? קוראים לזה, נוסעים לאילת, לחוף יב, שם בסיני, צוללים לעומק, מה אלפון תאומות, איך זה נקרא? כן. מה קרה?
פשוט
שיכרון או שיכרון צלילה? מעמקים, שיכרון מעמקים.
שיכרון צלילה זה דבר אחד, יש דברים אחרים, הם צריכים כשהם עולים לעצור כל 10 מטר
שלא לעבור בבת
אחת. כן, לא לעלות בבת אחת, כי אז נשארים להם בועות
בריאות.
לא רק בריאות, בעורקים שסותמים להם את
זרימת הדם.
כשהם עולים מהר מדי והם לא עושים את ההפסקות נשימה, השוואות לחצים, מה שנקרא, כל 10 מטר.
טוב, אז הנה כאן הוא אומר לנו כאן, כן, מה הוא אומר? ששוב פעם, מה שאנחנו אמרנו שאסור זה רק בתחתית, מה זה לחזק? רק נקף שהיה בתחתית החבית. אז את זה אסור לפתוח, כי שם כל הלחץ האטמוספרי של כל עמוד היין בתוך החבית לוחץ עליו, אתה חייב לעשות אותו חזק. אבל כשאתה סותם חבית מהצד, אין בו לחץ אטמוספרי שווה. אני לא יודע מה הכללים, מישהו בקיא בזה, שיש לחץ אטמוספרי, האם הוא גם מתפשט לצד? א', לא כל הגובה פועל על הצד. אם זה לא בתחתית, כל גובה היין פועל, זה ברור. טוב, על כל פנים
לא,
הזה.
בתוך נוזלים זה פועל לכל הכיוונים.
אבל מהצד יש פחות עמוד של תחתית, צובר את כל האטמוספירה, את כל הלחץ האטמוספירי של כל הדוד. אבל אם אתה עושה...
לעניין של הצוללנים, כן. לנו באוויר יש אטמוספירה אחד.
כן.
כשהם יורדים, כל 10 מטר נוסף עוד אטמוספירה.
אה.
אז יש משקל לנוזלים כנראה.
כן.
הנוזלים משפיעים על...
ודאי, ודאי. כן, לפעמים הוא יכול להתפוצץ לגמרי, זה גם צוללת שיורדת, אומרים, הצוללת דקר, היא ירדה מעמקים, ויש אומרים שזה יד הרוסים שם, יש אומרים שפשוט היא נמעכה, היא איבדה את ה...
ירדה
ללחץ אטמוספרי כזה שלא עמדה בו. טוב, אומרת הגמרא, אם כן, רבא אמר, למטה מן היין גם כן זה לשמר. מהצד של החבית, אפילו בגובה היין, זה גם כן לשמר. איך ידע מלחזק? כגון שנקבע למטה מן השמרים. אז זאת אומרת, ממש, באמת, אולי אפילו בצד, לאו דווקא בתחתית, אלא ממש למטה למטה, כאן יש לחץ אטמוספרי בצד, בצד של התחתית. אמר לה, ודאי מתחת, אמר לה אביי לרבא, תניא דמסייע לך. בוא אני אוכיח לך משתי סוגיות יפות. אחד בבא בתרא ואחד בתערות. יש דין כזה, בבא בתרא. איך מחלקים חצר של שותפים או יורשים? יש חצר עם כמה בתים? עכשיו באים ואומרים, החצר מתחלקת לכל הבתים. אז יש כאן כמה מרכיבים בעניין של החלוקה. קודם כל, כמה שותפים יש כאן? 3 דיירים? מחלקים את החצר ל3, אבל יש עוד מפתח. כמה פתחים יש לכל בית? על כל פתח הוא מקבל 400 פלוס עוד 400, זה 1 זה 8, כן, נגיד נקרא לזה 400, הגמרא קוראת לזה, הוא מקבל חוץ מאשר הוא יקבל את החלק שלו, נגיד 2 שותפים, הוא יקבל 50% בחצר, הוא מקבל, אם יש לו לבית שלו 2 פתחים, הוא יקבל לכל פתח 400, בבבא בתרא אומרים עוד 400, כן, לכל פתח, יחד 8. וכדי, זה השימוש של הפתח. עכשיו, אם לי יש 3 פתחים, ולך יש פתח אחד, אני אקבל 12 אמות קודם כל הפתחים, אתה תקבל 4, עכשיו נחלק את היתרה. עכשיו, מה יהיה פתח סתום? אומר לו, אדוני, סתמת את הפתח של חיים לבינים, ועשית הכל, סגרת. אז עכשיו יש לך פתח אחד, אנחנו שווים. אומר, כן, תשים לב, אבל אני לא עקרתי את המשקוף, את כל זה. היום נוח לי, בעוד שבוע אני מחליט לפתוח עוד דלת. זה משהו אחר. אז זה באמת המבחן. אם הוריד את הפצימים, את המשקופים וזה, זה כבר מראה שזה לא פתח. אבל אם יש לו את הפצימים, זה נושא אחד. נושא שני שנראה לגבי בית סתום. בית סתום שיש בו מת לגמרי, אין בו שום פתח, זה הופך להיות כמו קבר. כמו קבר שמי שמתקרב אל 400 מדרבנן הוא נטמע בתומת מת. מי שנוגע בו תמה, מי שמעיל עליו יש לו תומת דאורייטה. גזרו מסביב עתו תומת אוהל. עכשיו, אם יש פתח לבית הזה ויש בתוכו מת, אז רק ליד הפתח, אם יש זיזים, יש אומרים, או רק ליד הפתח מקבלים תומה. מי שיגע בבית הזה לא יקבל תומה, כי זה לא קבר. המת הזה עשוי לצאת. מאיפה הוא יצא? דרך הפתח. עכשיו, אם יש כמה פתחים, אז כל פתח ופתח מקבל, זאת עוד פעם, אם הבית אטום סתום, זה נהיה כמו קבר, שמתמי ארבע אבות סביביו זה מדרבנן, ומי שמעיל עליו תמם דורייתא. אם יש פתח, הפתח הזה אומר שזה לא קבר. עכשיו, באו חכמים ואמרו, ליד הפתח הוא מקבל תומה. אם יש כמה פתחים, כל פתח, אתה לא יודע מאיפה יצא המת, כל פתח אתה מדרבנן מתמים אותו. עכשיו, אם יש פתח, יש פתח אחד, ועוד פתחים שיש בהם פצימים, אבל הוא סגר אותם עם לבינים. אז הוא חוזר לעניין הקודם, כיוון שהוא לא עקר את המשקופים, כל רגע הוא יכול לפתוח. בואו נראה את זה. אומרת הגמרא. הוא אומר, תניא מסיילך, בית סתום, יש לו 400, לגבי חלוקה, מה שדיברנו קודם, פרץ את פצימיו, ואחר כך סתם אותו. אם הוא הוריד את המשקופים, את כל המסגרת, וסגר אותו, בזה הוא הוכיח שהוא רוצה לבטל את הפתח לגמרי. אין לו 400, שמחלקים את החצר על פתח כזה, הוא כבר לא מקבל. בית סתום, עכשיו לגבי תומה, אני לא מתאמה כל סביביו, כמו כדין קבר, אלא נידון כאילו הפתח עדיין פתוח. מתי? אנחנו אומרים, אם הכל הפתחים סגורים עם לבינים, אז זכורה זה כמו קבר. לא, דווקא אם לא פרץ את פצימיו, אז אנחנו אומרים, כל רגע הוא יכול לפתוח, לכן זה לא, אין לו דין של קבר. אבל אם פרץ את פצימיו וסתם את הפתחים האלו, מתמת כל סביביו, אז מה רואים? שפתח לא מאבד את שמו עד שיסתום אותו בסתימה גמורה וקבועה. איך במקרה הזה על די סילוק המשקוף? אז כאן סיוע לשיטת רבה, שרק סתימה גמורה ממש, היינו בשולי החבית למטה, לא דווקא בתחתית, שיש בו צורך לחזק, זה נקרא מבטל את שם פתח מן הנקב. כן, אז אנחנו הגענו, טוב, נראה הלכה, לא הספקנו את מה שרצינו, או שנתקדם עוד דקה. טוב, לגבי נקב, קצת נגלוש לאמצע. גופתא, זאת אומרת, אם מי שרוצה לשאוב מים מהחבית, הוא מכין קנה. עכשיו, לחתוך קנה בשבת אסור, חיתוך זה תולדה של מחתך, כן? אז אם כן, מחתך אסור בשבת, אז היא אומרת הגמרא, גופתא קנה, רב אסר לעשות בשבת, ושמואל שרי. מחתך לכתחילה לחתוך את הקנה, לעשות אותו בגודל הנכון, כולן מלא פליגי, זה אסור. שהרי הוא מתקן את הכלי. ההדורי, אם היה קנה קש בתוך החבית, יצא החוצה ואתה מחזיר אותו כולי על מה לא פליגי דשרי. כי פליגי דחתיכה ולא מתקנה. חתכתי כבר את הקנה, הכנתי אותו כקנה לשוב מים מהחבית מערב שבת. אבל עוד לא תקעתי אותו לראשונה בחבית. הוא מוכן, מבחינת החיתוך הוא מוכן, אבל מבחינת השימוש בפועל בחבית לא. אז זה המחלוקת. מאן דאסר, אומר גזרינן, דין מעתיל מחתך התחילה, מותר בשבת מדור, אין בלי בעיה כאן, כי זה כבר כלי. אבל אנחנו אומרים, אם תתיר לו לתקוע את זה, אז לפעמים חסר לו, הוא יחתוך. ומאן דשארי, אמר לו גזרינן, כתנאי, אין חותכים שופרת ביום טוב להתאים אותה לנקב החבית, ואין צריך לומר בשבת. אבל אם נפלה, מחזירים בשבת, ואין צריך לומר ביום טוב. ורבי יושיע מקל, אפילו בזה, רבי יושיע, היי, על איזה דין, על הרישה או לסיפה? אילה, אם הרישה לגבי מתיר לחתוך שופרת להתאימה לנקב, כמתקן מנה, איך יכול להיות שהוא יתיר דבר כזה, תיקון כלי? אלא זה הולך על הסיפה של הברייתא, שהוא מתיר להחזיר את השופרת לתוך הנקב, תנא קמא נמישרא כשרי, הרי התנא הראשון גם יתיר. אז מה כולם מיוחד של רבי יושיע? אלא דחתיכה ולא מתקנאי בנאיו. זה בדיוק המחלוקת שאמרנו. מר סבר, התנא הראשון סובר דגזרינן, אז לכן עשו, מר, התנא השני, רבי יושיע סבר דלה גזרינן, דרב רב שישב רי דרבי דין שמי דרבי יוחנן, עלה ככה כרבי יושיע. מותר לתת קנה מוכן, גם אם לראשונה אתה שם אותו בחבית, זה מותר, עשו להכין את הקנה לחתוך אותו. הלכה. יש לנו עוד זמן? לא, כבר אין זמן, אז אנחנו נתפלל, עזרת השם.